טוב, שלום לכולם. אנחנו לומדים מתחילת ראש חודש אלול, לומדים סוגיות באורות הקודש, על הסדר, תחת הכותרת מימוש עצמי, סוגיות שעוסקות בבירור העצמיות וכל הזוויות שדיברנו עליהן. הפסקה שהתחלנו בשבוע שעבר, שמופיעה בדף אצלכם, פסקה צד ג', בדף הראשון של שבוע שעבר, היא פסקה ארוכה, אפילו הייתי אומר יחסית מאוד לפסקאות שלמדנו כבר, והיא גם פסקה מורכבת. לכן אנחנו, כשנתקדם במאמר הזה או בפסקה הזאת, נצטרך לעשות השלמות ממקומות אחרים כדי להבין קצת יותר את הדברים. כי כאן הרב ככה מדבר באיזה קודים, במקומות אחרים הרב קצת יותר מרחיב את הדברים ומפשט אותם ומברר אותם. אז בפעם הקודמת, אם תסתכלו רגע על הדף של שבוע שעבר, על הפסקה שלנו, הנזיר קרא לפסקה הזאת מלחמת השכל והצללים. אז בפעם הקודמת, בשבוע שעבר, ניסינו רק להבין את המושג חושך, שהרב אומר במשפט הראשון, תמיד צריכים להילחם עם החושך. כלומר, לשחרר את עצמו מהממשלה של כוח התאווה, כוח הרשע העיוור, הפועם ודולג, שט ומרחף בעולם, מפשט בכל עוזו את מרחבי מחשקיו על הגוף האנושי וכל כוחותיו וכו'. אז פעם שעברה קצת עסקנו בפסקה בדף הקודם במקור 2 בעולת ריאה, יוצר אור ובורא חושך שאנחנו רואים בתפילה, וביררנו מהו בעצם החושך כדי להבין בעצם מה זאת המלחמה. אז הסברנו, רק נחזור בקיצור נמרץ, הסברנו שבעצם החושך הוא לא מציאות, אלא החושך, כמו שדיברנו, החושך הוא היעדר יש. אם נקרא אולי משפט אחד במקור מספר 2 בשבוע שעבר, והנה מתוך מקור האור שנמצא במציאות הבריאה מתפשטים קרני האור בכל מקום ופועלים במקצת פעולתם, גם כשיש דברים המעכבים ומסתירים אותם. במיעוט האור והגבלתו לפי ערך המקום, לפי ערך כל מקום, איננו מרגישים את הרגשת החושך כשהוא נערך לעומת האור הגדול. ובאמת הרי זהו הנוגה. אם כן, חושך זה חושר מוחלט, אור זה אור מוחלט, נוגה זה שיש התחלה של קרן אור אבל היא מוסתרת על ידי כל מיני סוגים של הסתרים שהתוצאה היא נקראת נוגה. אם כן, החושך שאנחנו קוראים חושך הוא בעצם נוגה. אלא, אז למה אנחנו קוראים לחושך? שזהו בעצם, ובאמת הרי זהו הנוגה, שבו התחלת מציאות קרן, קצת קרן אור במיעוט האפשרי לפי הערך, שהוא הנה הוא מקביל אל האור היותר גדול, אלא שלפי הרגשת חסרון האור הוא נקרא חושך. אז דיברנו על כל זה בשבוע שעבר, לא נחזור על כל זה. אם כן, כשהפסקה הזאת מדברת על המלחמה עם המסתירים והמעכבים שנמצאים בעולם באחריות האדם או שלא באחריות האדם, ותמיד אומר הרב, אני חוזר לפסקה שלנו, תמיד צריכים להילחם עם החושך, שאמרנו בשבוע שעבר שמתגלה בשני המסלולים. המסלול נקרא לו הגופני הרגיל, והמסלול היותר מתוחכם שננסה להבין אותו קצת יותר היום, שהוא יותר המסלול נקרא לו הנפשי, הייתי קורא לו השכלי, ואפילו אני רוצה לקרוא לו בשם לא מדויק, נקרא לו הנשמתי המדומה, שזה אנחנו נרחיב עוד מעט. אז תמיד צריכים להילחם עם החושך, לשחרר את עצמו מהממשלה, נקודותיים, א', של כוח התאווה. כוח התאווה, אמרנו בשבוע שעבר, אפשר להסביר שתי אפשרויות, או כוח התאווה הגופני, או כוח התאווה הגופני והנפשי. ואז אחרי המילים כוח התאווה, כוח הרשע העיוור, הרב משתמש בביטוי כוחות עיוורים לשני הכוחות שהם הגוף והנפש, שלא יכולים לנהל את עצמם בעצמם. ולכן ההסברה של המשפט הזה לפי ההבנה הזאת תהיה שאנחנו צריכים להילחם עם כוחות הגוף וכוחות הנפש שהם כוחות של תאווה שלא יכולה לנהל את עצמה בעצמה, מה שאין כן השכל שהוא כוח מנהל, קל וחומר השכל האלוהי נשמה שהיא כוח מנהל, לא על זה הרב מדבר פה. או אמרנו אפשרות שנייה, שאולי היא לא כתובה פה אבל היא כוללת יותר, שצריך לשחרר את עצמו מהממשלה של נקודותיים, א' של כוח התאווה, זה כולל את הגוף ואת הנפש, אל מול התאווה יש רשעה. רשעה זה כבר מזיד, מזיד זה כבר הכרה, הכרה זה כבר שכל. אז למה הרב כותב כוח הרשעה עיוור? אז הוא לא עיוור, כי השכל הוא מנהל, הוא לא עיוור, אלא כוח השכל הזה הוא עיוור ביחס לשכל האלוהי. אז אם אנחנו נלך לפי ההסבר השני, שבשביל לראות את התמונה קצת יותר כולל אולי יותר מתאים להסביר, פה או באופן כללי, יש מציאות של היעדר אור. המציאות הזאת של היעדר אור מתלבשת בלבושים שונים. מתלבשת בלבוש גופני, מתלבשת בלבוש נפשי, מתלבשת בלבוש שכלי, והיום אנחנו נוסיף עוד חצי מילה, היא מתלבשת בלבוש של איזה מדמה נשמתי, איזה מין תחליף נשמה, תכף נראה מה הכוונה. אז אנחנו צריכים להילחם עם היעדר אור הזה. זה הצל, זה השכל האלוהי, מלחמת השכל האלוהי והצללים. וכמו שאמרנו בשבוע שעבר, הצל הרבה פעמים בזוויות מסוימות הוא הרבה יותר ארוך וגבוה מאשר האדם עצמו. כשהאדם הולך ברחוב, יש צל, הצל הוא הרבה יותר ארוך. ואדם חד ושלום יכול לחשוב שהצל זהו, יכול להיבהל, יכול להתייאש. לכן בואו נסכם את הפעם הקודמת. תמיד צריכים להילחם עם החושך, לשחרר את עצמו מהממשלה של כוח התאווה, פסיק, כוח הרישה העיוור, הפועם ודולג, שט ומרחף בעולם, מפשט בכל עוזו את מרחבי מחשקיו על הגוף האנושי וכל כוחותיו, אולי בכל כוחותיו, ולפי הסבר השני הכוונה נפשי, שכלי, ואפילו נקרא לזה מדמה נשמתי, כבר נסביר, מגהר עליו בצלליו הרבים הכפולים במאפלים, מהי הכפילות הזאת שעליה אנחנו רוצים להרחיב עם את הדיבור, התאווה החומרית והתאווה הרוחנית החשוכה. התאווה החומרית, נגיד גוף, בסדר. התאווה הרוחנית החשוכה. אפשר להסביר שזה נפש, אפשר להסביר שזה שכל, ואפשר להסביר שזה מדמה נשמה. אפשר גם להסביר אחרת. התאווה החומרית זה גוף, נפש ושכל, תחת הכותרת חומר, והתאווה הרוחנית החשוכה זה כביכול איזה תחליף נשמה. עכשיו, כדי להבין את המשפט שאמרנו עכשיו, מה זאת אומרת תחליף נשמה? מה זה מדמה נשמה? אז צילמנו עוד פסקה, כדי להבין קצת יותר, מספר עדר היקר. יש שם בספר הזה כמה הקדמות. אז מצולם לפנינו החלק הראשון של ההקדמה הראשונה. חשוב מאוד, מאוד מאוד. אז בואו רק נקרא את כל המשפט שלנו ונעבור לשם, לעדר היקר. התאווה החומרית, הכפולים במאפלים, התאווה החומרית והתאווה הרוחנית החשוכה, על איזה תאווה רוחנית מדובר? לא אותה התאווה הרוחנית השואפת למרומים, לקודש, לנשגב, לתואר וזוך, אלא התאווה החשוכה הרוחנית, תולדתה של התאווה החומרית. ואם אנחנו אומרים שהתאווה החומרית היא הגוף, והתאווה הרוחנית זה נפש ושכל, ניחא. אבל אם אנחנו אומרים שהתאווה החומרית, כי תחת הכותרת חומר, זה גם גוף, גם נפש וגם שכל, זה כל משהו מוגבל, והתאווה הרוחנית זה איזשהו כביכול תחליף נשמה, שכבר ניכנס לסוגיה הזאת, אז כאן זה הרבה יותר מסובך. אלא אפילו התאווה הרוחנית הזאת, שהיא תאווה חשוכה, היא העדר הנשמה באמת, הופעת הנשמה, ולכן היא תולדתה של התאווה החומרית, וכו חום כשהיא עושה קואליציה עם התאווה החומרית, אז כאן האדם ממש נמצא בצללים נוראים, בהחשכה כמעט מוחלטת, הוא פשוט יכול לא לשים לב, והוא נפל. תכף כשנימד את הפסקה שלנו היום, אז יהיה יותר ברור. אלא התאווה החשוכה הרוחנית, תולדתה של התאווה החומרית, המעכבת על כל מאור ממאורי הקודש העליונים, שלא יתפשט ולחדור בנפש ובעולם, מספקת מלשון ספק, כמו שאמרנו פעם קודמת, מספקת את כל הוודאות העליונה בכוח מחשקיה וכו' וכו'. טוב, בואו נעצור פה, נעשה סיבוב בעדר היקר, נקבר עוד רבע שעה 20 דקות, נחזור לפה, יהיה הרבה יותר ברור בעזרת השם. בואו נתחיל בפסקה א', כפי שצולם לפניכם. נקרא כמה שורות, למרות שגם ההמשך קשור, אבל נקרא את מה שקשור לנו כרגע. בעת התמוטטות הרוח יושפל איש. שאלת החיים תהפך כולה רק לשאלה מכנית שפלה או שפלה. כלומר, איך משיגים עצים להסיק את התנור הקטן, לחמם על ידו את בית החמר, האדם. והעצים הללו עולים ביוקר, מפני שהם לחם. על כן רבה היא העבודה להשיגה. עד לכאן חלק א' שהוא יחסית פשוט. עכשיו חלק ב' שהוא מסובך מאוד. אמנם הבית הזה יש לו גם כן חלונות, שעל ידם נכנסים קרני אורה, והם מפריעים את המנוחה השוממה שבקרבו. על כן צריך הוא גם כן לאמצעים הסותמים את החלונות הללו. נו, אז מה הפתרון? אז איך האדם המודרני מצא פתרון לקושייה? שעל פי הכרח זה נוצרו כל החוכמות היפות להמתת הזמן. וואו, כבר נברר. אומר הרב, כשזאת התוצאה, כלומר, כשהלחם, נקרא לזה בלשון בלשון הציורית של הרב, בלשון המשל, כשהלחם והחלון עושים קואליציה, כלומר, כשהתנור והחלון עושים קואליציה, התנור שבאדם והחלון שבאדם עושים קואליציה, אומר הרב, התוצאה תהיה, שהסגנון הזה עולה מכל ההוראה של החיים האהובים, אין אנו יכולים לשער עד כמה רוח הכלל עלול להיות שוקע ויורד. עוד משפט אחד נסתפק בזה כרגע, והשקיעה היא עמוקה עד אין חקר, מתחילת מעוממות זוהר המוסר הנשגב, ויורדת, תראו מה הרב אומר, עד שכחת הצורה האנושית. זה זה. טוב, עכשיו בואו ננסה להבין מה כתוב. בעת התמוטטות הרוח יושפל איש. אמרנו הרבה מאוד פעמים. נלך לפי המערה. שהאדם כלול מארבעה כוחות. שלושה טבעיים, אחד על טבעי. שלושת הכוחות הטבעיים, גופני, נפשי ושכלי. כוח על טבעי, נשמה. נשמתי. על כן, כלל בידינו. שאם האדם בנוי מארבעת הממדים האלה, עד שהוא לא מוציא מהכוח אל הפועל את ארבעת הממדים האלה, אני לא רוצה להגיד מרגיש, כי המילה מרגיש היא קטנה, אבל הוא חי מציאות שיש בה חיסרון. עכשיו, בין אם הוא מודע לה או לא מודע לה, מרגיש אותה או לא מרגיש אותה וכו', חש אותה או לא חש אותה, כל זמן שארבעת הרבדים האלה לא יצאו אצלו אל הפועל, גם בצד התפל, כלומר, גם אם אדם למשל עולה למרומי הנשמה ושוכח להופיע את כוחות הגוף שלו, גם אז הוא יהיה מתוסכל. לפעמים הוא יהיה מודע לתסכול, לפעמים הוא לא יהיה מודע, זה סמוי. זה מין שטף דם פנימי כזה. יש שטף דם חיצוני, יש שטף דם פנימי. היות ואדם מורכב מארבעת הממדים, שלושה טבעיים, אחד על טבעי, גוף, נפש, שכל טבעי, נשמה על טבעית, לכן האדם חייב לבטא, הפרט והחברה, תכף נראה, חייבים לבטא את ארבעתם. כמובן, באיזונים הנכונים ובמילונים הנכונים וביחסים הנכונים ובפרופורציות הנכונות, במקור שמנו הכל הולך, הכל מתחיל, והשאיפה שלה הכל הולך וכו'. עוד אין מה לשאול, לא טיפה. אומר הרב, בעת התמוטטות הרוח, כרגע נזורי באופן כללי מאוד תכף נראה יותר מדויק, כשהממד היותר רוחני שבאדם, כרגע נסביר נשמה, מתמוטט, והאדם מוציא מעצמו כפרט או כחברה, את כוחות החום, את הכוחות הגופניים שלו, ואת הכוחות הנפשיים שלו, ואת הכוחות השכליים שלו, שברוך השם שלושת אלה ביחד זאת הצלחה גדולה, אבל כשהוא לא מבטא את הצד הנשמתי היותר עליון הפנימי שלו, אז אומר הרב, כשיש התמוטטות של הכוח הרוחני שלך, מה שהרב קורא אצלנו, התאווה הרוחנית האמיתית לא מתגלה, אלא במקומה באה התאווה רוחנית חשוכה, שכבר בעזרת השם מתברר מה המשמעות של זה, אז בעת התמוטטות הרוח, יושפל איש. כלומר, המעלה של אותו איש, של המציאות שנקראת איש, חזל אמרו בגמרא, אין איש אלא לשון חשיבות. כל פעם שכתוב איש, אחד הלימודים בגמרא, איפה אנחנו יודעים? שילד בגיל 13 הוא בר מצווה, אז אחד הלימודים בגמרא, כי הוא נקרא איש. הוא המוכיחה זה מפסוקים. איש, לשון חשיבות. אם כן, כדי להיות איש, כדי להיות מציאות של אדם, אם נתחבר למשפט האחרון, כדי להיות אדם שמבטא את הצורה האנושית שלך, אתה צריך, כפרט או כחברה, אתה חייב לבטא את ארבעת הרבדים. אבל, יש מצבים לצערנו הרב שהרוח מתמוטטת. כלומר, הממד הנשמתי נשכח, הערה בסוגריים, הרבה פעמים נדמה שהממד הנשמתי והממד הנפשי זה אותו ממד, כי הנפש והנשמה קרובים, הרגש, הדמיון והאלוהי קרובים, אבל זה משהו אחר. נסגור את הסוגריים, נגיע לסוגריים האלה עוד מעט. אז יש מציאות של התמוטטות רוחנית, ואז האדם מושפל, שפל. ואז בעצם איך אפשר להגדיר את האדם? אומר הרב, שאלת החיים תהפך כולה, כלומר, אם נשאל אדם, תגיד, מה משמעות החיים שלך? בשביל מה אתה חי? תסמן מטרה, תסמן אידיאל, בשביל מה אתה חי? מה מימוש עצמי? מה עצם המגמה של החיים שלך? מה עצמיות שלך? אין אתה רוצה להגיע בכלל? אז אומר הרב, שאלת החיים תהפך כולה רק לשאלה מכנית שפלה, מכנית במושגים של היום היינו אומרים טכנית, כלומר, איך משיגים עצים להסיק את התנור הקטן, לחמם על ידו את בית החמר, האדם. בואו נלך למשל. הרב ממשיל כאן את האדם לבית מחמר. בית מחמר. עכשיו, אין לי עד הסוף הסבר למה הרב מתמקד דווקא בתנור הקטן, אבל נדמה לי שאני לא יודע אם אני אומר, שאולי אחד הדברים, אולי הדבר, אולי מישהו פה יכול לעזור לי, אולי הדבר שהאדם זקוק לו כבסיס קיומי, בסיסי, אלמנטרי, שבלעדיו אין חיים, זה חום. קודם כל חום גוף, ואדם חס ושלום, אין לו חום גוף, שהגוף שלו לא מספיק חם, הוא יכול למות. וגם חום סביבה. אם אדם גדל, חי, במקום שבו קר מדי, אני לא בקי מינוס כמה, הוא לא יכול להתמיד בחיים שם. זה מסוכן, זה, הייתי אומר אפילו, זה עוד לפני אוכל. יש לחם שהוא המזון שלך, אבל יש לחם שהוא עוד חום הגוף שלך, או חום הבית שבו אתה חי. כל אחד מאיתנו יודע, ברמה שלו להבדיל אלף אלפי הבדלות. כשהוא נמצא במקום שקר לו, הוא לא מתפקד. נמשיך הלאה, הוא עצבני וכולי. אתה לא יכול לחיות במקום שאתה מרגיש שאין לך איזשהו חום בסיסי. עכשיו זה נכון גם ברמה של החום הנפשי, החום המנטלי, האהבה וכדומה. בואו נדבר כרגע רק על החום הטבעי, על החום הפיזיולוגי. לכן דרך אגב, לחמם את הבית בחורף, כפשוטו, בלי דרשות עכשיו, לחמם את הבית בחורף זה דבר חשוב. הרבה מחלות פיזיות גם נפטרות על ידי זה שהבית חם. לא צריך להיות יותר מדי חם, אבל צריך להיות חם. צריך להיות נעים. לא קר, לא מאוד קר. לכן אומר הרב, האדם נמשל לבית מחמר. חמר בשפת הגננת, בוץ. אם כן, הקדוש ברוך הוא לקח אפר מן האדמה, ועשה אותנו בני אדם. בסדר, אז הנה, אנחנו בית מחמר. בבית הזה מחמר שנקרא אדם, יש איזשהו בסיס קיומי פיזיולוגי ראשוני, שבלעדיו אין חיים. והוא נקרא תנור. הנמשל כמובן, כלכלה, פרנסה. כלומר, האדם, כשהרוח מתמוטטת, אז בעצם מה שמתחיל, או האדם מתחיל להתמקד ולראות בו כמרכז החיים, את הממד היותר שפל, נמוך, בסיסי שלו, שהוא התנור. איך אני משיג עצים להסיק את התנור? בקיצור, איך אני מסתדר כלכלית? פרנסה. בואו נדבר רגע במושגים לאומיים, זה נכון גם ברמת הפרט. שני הבסיסים הקיומיים לעם, לחברה, זה ביטחון וכלכלה. ביטחון מפני אויב, שר חוץ, וכלכלה מבפנים, כלכלה ורווחה, שר פנים. ולכן באמת, כשחברה מתמוטטת, כשיש התמוטטות הרוח, אז מה שיעניין אותה זה שני הממדים האלה. אנחנו מבטיחים לכם בבחירות להביא ביטחון ושלום, ולהביא כלכלה ורווחה. זהו. וכן, בעת התמוטטות הרוח יושפל איש. ואז שאלת החיים של הפרט ושל החברה תהפך כולה רק לשאלה מכנית שפלה. כלומר, איך אני פותר את בעיית המזיקים מבחוץ, ואיך אני מתמודד עם הבעיה של נקרא זה התפרנסות מבפנים. כלומר, איך משיגים עצים להסיק את התנור הקטן, לחמם על ידו את בית החמר האדם. שכחתי שאנחנו נפנה לג בעומר, אז הילדים בקיאים מאוד באיך להשיג עצים. זה כנראה עמוק מאוד בנפש האדם הסוגיה הזאת, איך להשיג עצים. אומר הרב, והעצים הללו עולים ביוקר להשיג, או הייתי אומר את זה אחרת, לבטא בפועל את ממדי החיים הקיומיים של האדם. ברמת הפרט, ביטחון ופרנסה, בעיקר פרנסה יותר רלוונטי. ברמת החברה, ביטחון ופרנסה. שני הממדים האלה, אבל בואו נתמקד כרגע אפילו רק בקטע הכלכלי. הממד הכלכלי הזה, הוא יכול להיות חיים שלמים. אתה רואה אנשים רציניים מאוד, שהחיים שלהם ממוקדים ומבוזבזים. אתה יכול לראות חברה, עמים, היסטוריה, אנושות, שהחיים שלה ממוקדים ומבוזבזים בדבר אחד. אני רוצה להשיג עצים לחמם את התנור הקטן. זהו. ואז כשאני אהיה עשיר, אני מרוצה. וכל החיים שלי זה רק בשביל להיות עשיר מתישהו. או ברמת עם, שנוכל לשבת איש תחת גפנו ותאנתו, לא יהיו מלחמות, נחיה באיזה וילה עם ג'קוזי, נשב רגל על רגל, נדוק דגים בג'קוזי. מה זה מצחיק? זה החלום של אדם מצוי. כלומר, ג'קוזי אחד לדגים, ג'קוזי אחד לא. ועוד פעם משפט הזה. שאלת החיים תהפך כולה רק לשאלה מכנית שפלה. כלומר, איך משיגים עצים להסיק את התנור הקטן לחמם על ידו את בית החמר האדם? והעצים הללו עולים ביוקר, ולכן את הכישרונות של האדם, את הזמן שלו, את המוטיבציה, את כל הכוחות, הוא ישים שם, במקום הזה, איך אני משיג עצים. אנחנו לא מזלזלים בלחם, אבל תכף נראה שיש עוד משהו בבית חוץ מהתנור. אומר הרב, העצים הללו עולים ביוקר, מפני שהם לחם. זה לחם החיים, זה הקיומי, זה הממשי. על כן רבה היא העבודה להשיגם, והרבה מאוד אנשים, בין כפרט, בין כחברה, לאורך ההיסטוריה, בעצם ממקדים את החיים שלהם בנקודה הזו. האם מישהו חולק על מה שעכשיו אמרנו? אנחנו צודקים או לא במה שאמרנו עכשיו? צודקים, יותר מדי צודקים. יותר מדי צודקים. חבר'ה, תגיבו, כי עכשיו אנחנו מגיעים לנקודה של השיעור הזה. לא, עוד לא הגענו, תכף נגיע. עד עכשיו אנחנו בתנור, תכף נגיע לחלונות. האדם כתנור וחלון. תכף נראה. אבל אתה מסכים איתי, גל, שהרבה מאוד אנשים, גם לצערנו הרב בעם ישראל, גם חלק מהאנשים הכי קרובים אלינו, אם תשאל אותם, לא פילוסופיה, עזוב, יגידו לך, אני נהנה מאוד לשמוע מוזיקה. חביבי, בשביל מה אתה חי? במה אתה משקיע את כל הזמן שלך, את רוב הכישרונות שלך, את רוב הזמן שלך? בשביל מה? מה תגיד בילדים? אתה בכלל לא רואה אותם, אתה מכור לעבודה. לא תספר לי סיפורים. בשביל מה אתה חי? אני חי בשביל לעשות כסף. לדאוג להסיק עצים בתנור. לחיות טוב ברמה של התנור. אנחנו לא מזלזלים בלחיות טוב. אף אחד לא אומר שאתה צריך לאכול לחם ומרגרינה. תאכל חמאה, אין בעיה. אבל כשכל החיים ממוקדים בחמאה, זאת בעיה. על מה המפלגה רצה היום לבחירות? מה הם שני התיקים הכי נחשבים? ביטחון ואוצר. זהו. וחוץ, כי זה קשור לביטחון, כי זה יחסי חוץ. כלומר, זה התנור. אנחנו עסוקים במציאת פתרון לתנור. אם מישהו חולה כזה, שיעצור אותי עכשיו. מיכאל, אתה מסכים עם זה? מה? בטח. אומר הרב, אמנם יש לנו מזל אחד, במרכאות מזל, בסייעתא דשמיא. אמנם הבית הזה יש לו גם כן חלונות. האדם כבית, הוא לא רק תנור. האדם כבית, יש לו גם חלונות. עכשיו, מה המשל? חלון. מה הנמשל? אוויר. מהחלונות האלה נכנס אוויר, נכנס אור. כלומר, יש באדם ממד שהוא לא רק חומרי, אלא הוא גם רוחני. הוא רוצה אור, הוא רוצה אוויר. כמו שהוא לא יכול לחיות בלי ביטחון ופרנסה, הוא גם לא יכול לחיות בלי לנשום אוויר. האוויר, הנמשל של האוויר, של החלונות פה, זה הרוח. יש ממד גשמי באדם, בחינת תנור. יש ממד רוחני באדם, בחינת אוויר, בחינת חלון. עכשיו נגיד שאני חי בבית, ולא מעניין אותי האוויר. הפוך, אתה מתחיל לדבר איתי על רוחניות? אתה מתחיל להפחיד אותי. אל דבר איתי על רוחניות. תן לי לעשות כסף, עזוב אותי בשקט. אז כשאני חי בבית, שיש בו חלונות, וכל מה נכנס אוויר ואור, וזה מפריע לי, כי זה מסית אותי מהמיקוד שלי, ברצון שלי, בתנור, אז יש פתרון פשוט. מה הפתרון? לקחת לבנים. לסתום את החלונות. הלכתי פה לאיזה חנות, הבאתי נגיד 100 לבנים, קראתי לכמה חבר'ה, סתמנו ביחד את החלונות, אין אוויר, אין אור, שקט, עכשיו אני יכול להתעסק עם התנור, אף אחד לא מפריע לי. זה בסדר. זה נכון כשמדובר בבלוקים. אבל מה אדם יכול לפתור, איך אדם יכול לפתור את בעיית האוויר שבו? אני לא יכול לשים לבנים על הנשמה שלי. אז מה אני עושה? אז איך, תראו איזה תחכום. אז איך האדם המודרני מצא פתרונות, במחאות מדומים, זה מה שקראתי תחליף נשמה, מצא פתרון מדומה, לבטא צדדים רוחניים בתוכו, בלי להיות קשור לאלוהים. מה? תורם. מה אמרת?
New Age.
בעברית?
כל מה שרץ עכשיו, הסוד וכל הדברים.
אז בוא נראה מה הרב אומר.
כל הדברים האלה.
אז הרב היה פחות מתוחכם, תראה מה הרב כותב. אמנם הבית הזה יש לו גם כן חלונות, שעל ידם נכנסים קרני אורה. תראו את המשפט הבא, זה ביטוי. והם מפריעים את המנוחה השוממה שבקרבו. יש לו מנוחה, הוא עכשיו יש לו תנור, הכל בסדר. חם לו. אבל זאת מנוחה של שממה. זאת מנוחה שהכוח המרכזי של החיים שלך, הנשמה שבך, לא מופיעה. עכשיו, אדם, כמו שאמרנו, אדם לא יכול להיות שקרן כלפי עצמו. כוח החיים רוצה לצאת אל הפועל. בטח ברמת עם, ברמת חברה, ברמת עם ישראל. על כן, מה צריך לעשות? הרי החלונות מפריעים לו. על כן, צריך הוא גם כן לאמצעים הסותמים את החלונות הללו. אז את קיר האבן עם החלון הוא יכול לסתום. בסדר, זה הוא יכול לסתום. אבל איך הוא סותם את החלון שבו? אומר הרב, האדם מצא פתרון. שמה? שעל פי הכרח זה, תראו איזה ביטוי, אני מקווה שאף אחד לא יעלף פה וגם לא באינטרנט, שעל פי הכרח זה, נוצרו כל החוכמות היפות, הרב משתמש בביטוי הזה חוכמות היפות למקצועות האומנות, נגיד את זה בצורה יותר פשוטה, המקצועות שהם לא מבטאים רק את השכל של האדם, אלא בעיקר מבטאים איזה מין ממדים רוחניים יותר פנימיים ועמוקים אצלו, למשל אחד המקצועות האלה קוראים לו מוזיקה, למשל, מוזיקה כעבודה זרה, לא עבודה זרה במובן הקלאסי, עבודה זרה במובן של ההתמכרות, ההשתעבדות, לראות בזה איזה מין היי רוחני, איזה פסגה רוחנית, איזה מין השתחררות מהתנור, הנה סוף סוף יש לי קצת אוויר. כלומר, האדם יודע שהוא צריך לבטא את הממד החלוני הזה, את הממד האווירי הזה, את הממד הרוחני הזה. אז הוא מחפש תחליפי נשמה. שזה אמרנו מקודם על גבול הנפש, נפש ונשמה. ואז הוא מצא לעצמו פתרונות לספק כל מיני סיפוקים רוחניים, חשוכים, הנה התחברנו אלינו לאורות הקודש, חשוכים, שהם כביכול השלמה לנשמה. למה אני צריך את אלוהים אם אני מתרומם רוחנית, מנטלית? בואו נמצא שם יותר טוב מרוחני. היום הולך, איזה שם הולך? לא רוחני, יש מילה, איך? איך?
שני,
הוליסטי. מיסטי. שנתי, לא יודע. טוב, חשבתי על מילה יותר מתוחכמת. זה זבל בריבוע. מה? כל מיני. ואז אדם מחפש כל מיני ביטויים רוחניים ברמה המוסרית, ברמה המקצועית, ברמה הפוליטית, בכל מיני רמות שהם בעצם נותנים לו איזשהו שקט תעשייתי כאילו פנימי, כי בעצם התאווה הרוחנית יוצאת אל הפועל. רק הוא לא יודע, זה התאווה הרוחנית הזאת שיוצאת אל הפועל. זה תחליף, זה מדמה רוחני. תראו, לפי, אם אני מדייק עכשיו ברב, הרב אומר עכשיו משפט מזעזע, שהסיבה שבגללה הופיעו החוכמות היפות, כלומר כל מקצועות האומנות, זה תוצאה של המשבר האנושי למצוא תחליף נשמה. ומזעזע המשפט. מה, אז הרב אומר שאין ערך באומנות? ודאי שיש ערך. מה, קרב אחו לא חפץ בהופעת הערך הזה? ודאי שכן. אבל למה זה יוצא אל הפועל בצורה כזאת, ברמה כזאת, בתקופה כזאת? דרך אגב, סליחה שאני אומר, האדם הוא קמה אל הבלתי נודע, אל סימן השאלה, נכון? אדם יש בו יצר הרפתקנות גדול מאוד. עכשיו, היצר במרכאות, חס ושלום, כן, אני מוריד את זה מהקומות, אחד מהביטויים, חס ושלום, רק בשביל להסביר, של יצר הרפתקנות, זה הקשר אל האינסוף האלוהי. זה אינסוף. אתה לא יודע לאן אתה הולך, אתה... בתהליך. תחשבו רגע על ספורט. ספורט זה הליכה אל הבלתי נודע. איך אנשים מכורים לזה? זה סיפוק רוחני. תגיד לאדם שהיה באיזה מגרש, 1-0, 82-4, לא יודע מה. תשאל אותו, איך היה? חוויה רוחני. הוא יאמין במה שהוא אומר. מי שלא היה בהיכל, לא יבין. זר לא יבין זאת. האחד, קודש הקודשים. לא, זה לא מצחיק. המוזיקה, הספורט, הספרות, התיאטרון וכו', כל הביטויים האלה הם ביטויים שאנחנו לא מזזים, חשוב שהם יופיעו ממקור קודש למגמת קודש. אבל אם האדם, במרכאות, לא רוצה להגיע לקודש הזה והוא מתוסכל על זה שאין לו את הביטוי הרוחני שבנשמה שלו, אז הוא מצא לעצמו תחליפים. דרך אגב, הרבה מאוד, זה יכול להסביר את התופעה שהרבה מאוד אומנים בכל מיני תחומים קוראים לזה היום חוזרים בתשובה. כי הם מרגישים שחסר עדיין משהו. יצא לי לפגוש את, אולי לא נזכיר את שמו, יהודי יקר מאוד, אחד האומנים המפורסמים בארץ בתחום מסוים. אז הוא נשאל שאלה, למה, איך אתה מזהה את התופעה שאומנים חוזרים בתשובה? אדם רציני, ידוע מפורסם, כולנו מכירים אותו. אז הוא אמר את המשפט הבא, הוא אומר, יש באדם איזה יצר כזה, שכל נקודה שהוא מגיע אליה, הוא רוצה להיות הלאה. אתה שם, אתה רוצה להיות שם. אתה שם, אתה רוצה להיות שם. יש לו מנה חזל, אמור, רוצה מתי. עכשיו, אצל אומן, בגלל שהוא שייך לאיזה מקור רוחני מאוד נובע, מאוד, יש הנבעה רוחנית אצלו כל הזמן, הנבעה פנימית כזאת, אז השם הזה, הרצון להיות עוד יותר שם ועוד יותר שם ועוד יותר שם, הוא בלתי סופי, הוא לא נגמר. ואז הוא אומר, הרבה מאוד אומנים הגיעו לשם הכי רחוק שהם דמיינו, והם אומרים שעדיין חסר להם משהו. זה לא זה. יש עוד איזה שם אחד שחסר. כן.
אבל
אתה אין בעיה, כאילו,
באחד שנכנס לדעת,
בדעתי,
אין לו
בעיה
כל הזמן
עם הסופית,
כאלה, נכון?
בדעת,
כאילו, זה לא בעיה. אחד שכל היום רוצה,
התקדמת
במשהו, אתה רוצה
עוד, אתה רוצה עוד, אתה רוצה עוד. טוב, זה נושא בפני עצמו, בואו לא נפתח את זה עכשיו, כי זה מורכב. אדם שחי רק מההתחדשות, זאת בעיה. נדבר, אז אולי בזדמנות אחרת, זה סוגיה בפני עצמו. השפת אמת כותב שצריך מאוד להיזהר, לא לחפש את החדש, אלא לחפש את האמת. אתה נכנס לשלוע, אתה, כן, פלוני נכנס לשיעור, שבשיעור אומרים דברים מחודשים, דברים מבריקים, דברים מקוריים. אוזן לא שמעת. אבל אם הרב הוא אומר דברי אמת, אולי קצת משעמם. עכשיו לא אני, חוזר על עצמו. לשיעור כזה אני לא נכנס. לא, אני רוצה את המקוריות. זאת מחלה כבדה מאוד. לא אמרנו שדברי תורה צריכים להיות חד ושלום משעממים. אבל הקריטריון לבחון תורה היא לא כמה הברקה וחדשנות יש שם, אלא כמה האמת היא באשר היא אמת. שפת אמת. אומר, שהאדם יתרגל להתפעל מחידושים. הוא צריך להתפעל מהאמת, לא מהחידושים. אז זה נכון גם בתורה. טוב, זה נושא בפני עצמו, נדבר על זה אולי פעם. כן.
כל אדם שנמשך לכל הרוחניות, או
משנה מה? הרוחניות הטבעית נקרא לה. זאת אומרת, יש רוחניות אלוהית, לנשמה, אלוהות, ויש רוחניות טבעית. בוא נקרא לה רוחניות טבעית.
כן. אז איך על... וכי טוב לו, אבל לא... הוא לא מודע לזה.
מה זה טוב לו? טוב לו כי חלק משמעותי מאוד בנפש שלו, נקרא זה ככה, זה לא נשמה, זה נפש. בנפש שלו יוצא אל הפועל.
איך האדם
אתה רגשי? לא יודע. תראה, לכן אמרתי, המרחק בין נפש לנשמה הוא קצר. המרחק בין רגשי לנשמתי הוא קצר. אני מרגיש סיפוק פנימי. אתה מכיר את המשפט הזה? סיפוק פנימי. יש אנשים שהם תקועים בתנור. הכסף מבחינתם זה הסיפוק החיצוני שלהם, וזה ממלא אותם פנימית. איך זה קורה? קשה להבין דבר כזה. אבל עובדה, אנשים מחורים לכסף. כנראה שחסר להם משהו. יש אנשים שמספיק קנים וישרים עם עצמם, תשמע, משהו חסר, משהו חסר, חסר. אז הם מחפשים את הסיפוק החסר הזה במקומות שהם חושבים שזה רוחני. לזה קראנו מקודם תחליף רוחני. עכשיו אם נחזור רגע לאורות הקודש, כשהתאווה החומרית, ועכשיו ההסבר השני יותר ברור, שכולל לתחתיה החומרית גם גופני, גם נפשי וגם שכלי, אנחנו בהמשך המשפט עכשיו, פסיק, והתאווה הרוחנית, כלומר לפי הכיוון הזה עכשיו, התחליף הרוחני שהאדם כביכול מצא לעצמו שהוא חושב שהוא בא במקום הנשמה שלו, כשהם, זה מה שהרב קורא אצלנו באורות הקודש, התאווה הרוחנית החשוכה. כשנוצרת הקואליציה הזאת בין התאווה החומרית לתאווה הרוחנית, כלומר, כשאתה אדם כזה, שבית החמר שלך, אתה אדם, יש בו תנור ויש בו חלונות, והחלונות האלה זה חלונות מדומים, זה לא אוויר באמת. אז אומר הרב, בואו נקרא רק את כל המשפט הזה, אמנם הבית הזה יש לו גם כן חלונות, שעל ידם נכנסים קרני אורה ומפרים את המנוחה השומה שבקרבו, על כן צריך הוא גם כן לאמצעים הסותמים את החלונות הללו, שעל פי הכרח זה, הכרח הפנימי הזה, הכרח המנטלי, הנפשי העמוק הזה בטבע האדם, שעל פי הכרח זה נוצרו כל החוכמות היפות להמתת הזמן. איזה ביטוי. להמית את הזמן. אומר הרב, כשהסגנון הזה של התנור והחלונות בצורה הזאת עולה מכל ההוראה של החיים האהובים, בין בחיי היחיד, בין בחיי חברה, כשחברה חושבת שסך הכל היא סך סיכום של משרד הביטחון, משרד החוץ, משרד האוצר ומשרד התרבות, החינוך והספורט והמדע. זהו. ואלוהים רק מפריע פה בכל המערכת. זה נורא. למרות שכלפי חוץ היא נראית מאוד מתקדמת, מאוד מפותחת. אז כשהסגנון הזה עולה מכל ההוראה של החיים האהובים, שזאת המנטליות, זאת צורת החשיבה, בזה משקיעים את הכישרונות, בזה משקיעים את הכספים, לזה מחנכים את הילדים, אלה החלומות של הילדים וכו'. אז כשהסגנון הזה עולה מכל ההוראה של החיים האהובים, אין אנו יכולים לשער עד כמה רוח הכלל עלול להיות שוקע ויורד. כי המהות, התוך האלוהי, שהוא באמת המרכז, מרכז הכובד פה של הכל, חסר. ויש תחליף, ואתה בכלל לא יודע שאתה חסר. החולה חולה, ובכלל לא יודע שהוא חולה, הוא חושב שהוא בריא. אומר הרב, יש חצי משפט, והשקיעה היא עמוקה עד אין חקר. מתחילת מעוממות זוהר המוסר הנשגב, לאט לאט המוסר מתחיל לשקוע, ורואים את זה, לצערנו הרב, בכל מיני ביטויים חיצוניים, שזה מין תחרותיות חס ושלום, קנאה ושנאה ותחרות, ובין אלה שכביכול מגלים את התחליף הנשמתי הזה, מי יותר ידוע, מי יותר מפורסם, מי יותר עשיר, מי יותר פה, מי יותר שם, על איזה במה אתה מופיע ביום העצמאות, כמה משלמים לך ל-40 דקות, וכולי, כל השקר הזה, עד לאן? ויורדת עד שכחת הצורה האנושית. עד שהצורה האנושית, התוך, הצורה, המהות, נשכחה כבר. הרב אומר משפט הבא, לא נפתח את זה היום כנראה, מלך שזה מופיע אצל אומות העולם, הנזק הוא קטן. כי הנשמה האלוהית שלהם היא קטנה, כי אין נשמה. אבל זה מופיע אצל ישראל? נורא. תראו מה אומר הרב. אני מדלג קצת. כשערך החיים שורך אחרי מספר אחד, כשערך החיים בחומריותם ורוחניותם יורדים עד שפלות הדיוטה התחתונה של החומריות הגסה לבדה, ולפי מה שהרב אומר, כולל אפילו התאווה הרוחנית המדומה, תראו מה יקרה. אם עלה מחובים, ממש, הרב מתאר כאן תהליך של כסיסה, אם עלה מחובים, הפסק נשימה, פרעות בדפיקת הלב, ופרפור איברים. זאת אומרת, נגיע למצב היסטורי כזה, שזה ממש יהיה על סף התאום. ועד רבה, עכשיו זה הפוך על הפוך. ככל שמקצועות הרוח, מה שנקרא באוניברסיטה, הפקולטה, פקולטות למדעי הרוח. ככל שיותר נצליח שם, הסכנה יותר גדולה. אני אומר את זה בצורה מצחיקה. אני לא אגיד שהתפללתי שמכבי תפסיד, אבל מבחינה מסוימת התפללתי שמכבי תפסיד. תוהו ובוהו אם הייתה מנצחת. כזינו בטוחים שמדינת ישראל נוצרה בשביל מכבי תל אביב. ובפרט שיום למחרת, המנהל מקבל פרס ישראל. בלי לזלזל, חס ושלום. כאחד שהיה שבוי בתוך הסוגיות האלה, תאמינו לי. מדינת מכבי תל אביב. זה מסוכן מאוד. אתם יודעים מה יקרה אם נזכה באירוויזיה? שיום זה חצי גמר שלו. מסוכן מאוד. לפעמים זוכים.
לא יקרה כלום,
כבר
זכינו ולא קרה כלום.
יפה. אבל אנחנו מתקדמים ברוך השם. זכינו ולא קרה כלום. גם התרטבנו בבריכה וזהו.
למה זה יכול הרושם הוא ככה הוא לא
השתגל? כי אתה יודע איזה רושם זה יכול לעשות על נוער וגם על מבוגרים? שכביכול זאת המגמה, זאת המטרה. המטרה שיהיו לנו מוזיקאים טובים, המטרה היא שתהיה לנו קבוצת כדורסל טובה, המטרה היא שתהיה לנו ספרות, שתהיה לנו תרבות, מה שקורה. בית תרבות, בית העם. זה חלק אם זה נובע מהמקום הנכון. אבל זה מאוד מסוכן אם אנחנו חושבים שזה הכל. כל מה שאתה אומר על זה, בסדר, אוקיי, נקרא לזה גם ככה.
מה
אתה רוצה
שלא יהיה את זה? אם לא יהיה את זה, אז תגיד שזה חסר לך, אז שיהיה את זה, תגיד...
לא, אנחנו קודם כל... תראה, קודם כל, יש תופעות, נקרא זה כלל מרחביות ברמה הישראלית, גם ברמה העולמית, שאתה לא יכול להתכחש לזה שזה קיים. כלומר, אם יותר אנשים מצביעים לאח הגדול מאשר בבחירות, נתון מלפני נראה לי שתי בחירות, זה אומר משהו. אתה לא יכול להגיד... זבל, אפס אפסים לא שווה כלום. זה זבל, אפס אפסים לא שווה כלום. אבל אתה חייב להסביר את התופעה. מאיפה זה בא? מאיפה זה נובע? אז אנחנו לא יכולים להגיד לא מעניין אותי להתראות. זה לא מעניין אותי. זה לא להתראות. אבל קורה כאן משהו שצריך לשים עליו לב. אתה לא יכול להתעלם מזה. אז מאיפה זה נובע? אז כאן הרב נותן כיוון אחד, גם כיוונים אחרים, אבל כאן הרב נובע מהכיוון הזה. זה נובע מהחיפוש הנשמתי העצום שהעולם בכלל, האנושות בכלל, ועם ישראל בפרט, נמצאים בתוכו, ולא תמיד יודעים לענות תשובות אמיתיות, לא ברמה השכלית, ברמה הנשמתית, לא תמיד יכולים לתת פתרונות אמיתיים למה שהנשמה מבקשת, ותמיד התחליף הוא יותר זול. כל מי שפעם צריך להחליף איזה חלק באוטו יודע שלמצוא לא אורגינל זה הרבה יותר זול, זה הרבה יותר מהר בדרך כלל. ומה?
ולא תמיד זה פחות טוב.
וזה יותר קל. וזה מענה, זה נותן איזה סוג של מענה. אבל כשאנחנו מחליפים, אני יודע מה, איזה איתות באוטו, בסדר. אבל כשאנחנו מדברים על צורת האדם, צורת החברה, מגמת ההיסטוריה, זה חמור מאוד. בסדר? כן.
אנחנו אומרים משפט כזה שככל שנצליח יותר במישורים האלה זה יהיה בעצם יותר מסוכן. איך זה מסתדר אם נגיד מה ש...
אני לא נגד. עם ישראל זקוק לשמוח. צריך לשמוח. אני לא אומר שמכבי תל אביב תשמח אותו. אנחנו זקוקים לשמחה, לחיוך, לאופטימיות, לכמה רגעים של חסד, ברוך השם, יש הרבה חסד בעם ישראל, בארץ ישראל ובמדינה הזאת, ברוך השם. אבל אנחנו, גם זה אולי עושה לחלק מהאנשים, אני לא נגד, אני לא... אני אומר, לחשוב שזה הסיכום של החיים שלנו. איך הרב אומר בהמשך, תסתכל רגע, משפט אחרון. את אשר, הפסקה האחרונה, את אשר יתקפו הייאוש, ויאמר יעקב, אולי זהו גורלו? אולי אין סיכוי? זהו, זה מה שאפשר להוציא מהמשרה אחת ושלום. אולי זהו גורלו כעת, ללכת על גחון, ללכי חפר. אומר הרב, ישא ישראל עיניו אל הזקנים שבדור. זה קשור למקור שהרב מזכיר בהתחלה, וקשור לסיפורי צדיקים, מה המשמעות של סיפורי צדיקים. כי הספר הזה מדבר על האדרת. אז הסתכל אל הזקנים שבדור, אני מדלג קצת כמה שורות, למרות לא כדי לדלג שורה שנייה מהסוף. אז יכיר את תוכן חייו, אם כי, אשר אם כי שאלת הלחם, כלומר הקיום הפיזי, ואפילו המנטלי הרוחני, שאלה גדולה שצריכה פתרונים, אבל ידה נאמנה, כי לא היא תהיה, מי שרוצה להוסיף בכתב יד אני אקרא לאט, כי לא היא תהיה כל הסכום של שאלת חייו הכללי. הסכום של שאלת החיים זה לא שאלת הלחם. והפתרון של שאלת הלחם הוא לא רק הלחם וגם לא רק הרוחני המדומה. ואז אומר הרב, ורוח חיים חדשים, חיים טבעיים לו, חיים של קדושה ועדינות רוח ימלאו, עד, דילגתי קצת, שגם שאלת הלחם תהיה יותר קרובה להיפטר. כי חפץ השם בידו יצלח. לכן עד שאתה רץ בבחירות, עד שאלת חוץ וביטחון וכלכלה, תרוץ על איך אתה רוצה לראות את מדינת ישראל מבחינה ערכית, מבחינה מוסרית, כחברה וכפרטים, מבחינה אמונית, עוד 20 שנה, עוד 50 שנה, עוד 200 שנה. זאת השאלה האמיתית. לא איך אני פותר את הבעיה עם איראן? הבעיה עם איראן היא תיפטר מתוך זה, מכוח זה היא תיפטר.
הציבור לא שם.
תראה, שאלה איתי. אתה לפני שנה, אתה לא חייב לענות לשאלה הזאת, לפני שנה, היית מסוגל לשמוע את הדברים האלה? כן או לא? תענה לי. כן, לפני שנתיים היית מסוגל? ארבע, היית מסוגל? שמונה, היית מסוגל? פחות. ועכשיו אתה מסוגל. מתקדמים? תהליך. בבקשה.
מי אמר שהעם ישראל רואה את האירופיזם במכבי תל אביב כחזות הכל? זה באמת בנישה של לשמוח קצת, וזהו, וזה עובר.
זה לא, עוד פעם, אתה צודק. לשמוח קצת זה פתרון להמונים של העיתון. אבל מאיפה נובע הרצון הזה לשמוח קצת או לשמוח הרבה? מאיזשהו מקום בנפש. מה זאת גאווה? זה מאיזשהו מקום בנפש. שרוצה איזשהו סוג של סיפוק רוחני, גם גאווה זה סוג של סיפוק רוחני. תקרא לזה בשתי מילים, סיפוק רוחני. בסדר, עכשיו מה זה הרוחני הזה? על איזה רוחניות מדובר פה? לכן אמרתי מקודם שהסיפוק הרוחני הוא יכול להיות רגשי, הוא יכול להיות מנטלי, פסיכולוגי וכו'. אבל הוא צריך להיות, בלי לזלזל בזה, גם סיפוק כזה צריך שיהיה, אני לא אומר שלא, לא אולי בלבושים של היום. אבל הוא חייב לבוא מסיפוק רוחני אלוהי, נשמתי, אמוני, אלוהי. אני אומר את זה בצורה עכשיו שאולי חלק מהיושבים פה יזדהו לגמרי מה שאני אומר, חלק לא יזדהו לחלוטין עם מה שאני אומר וחלק הם בתהליך. אדם צריך להגיע למצב כזה, אני אומר את זה עכשיו בצורה הכי קיצונית שאני יכול להגיד את זה. אדם צריך להגיע למצב כזה, שכשהוא לומד רבע שעה גמרא בסדר בוקר או אחרי צהריים, וגם אם זו סוגיה קשה והוא שובר את השיניים, הוא צריך אחרי רבע שעה להרגיש שזה סיפוק רוחני הרבה יותר מאשר אם מכבי תל אביב ניצחו בפיינל פור ולקחו גביע אירופה. הוא צריך להגיע למקום הזה, לא למקום של ההכרה השכלית שהוא יודע שזה הרבה יותר חשוב, אלא מקום של התחושה הפנימית. אני לא רוצה להשתמש במילים נמוכות כמו כיף, אבל בוא נשתמש בזה כדי לקרב את זה אלינו. הוא צריך להרגיש במחאות כיף רוחני מהרבע שעה שהוא שבר את השיניים בתחושה של תוכו, יותר מאשר הוא שמע איזה שיר, לא יודע מה, שהוא מבטא את חלום חייו, לא יודע. המוזיקה, הסגנון המוזיקלי. אדם צריך להגיע למקום הזה. עכשיו, מי שמגיע למקום הזה, אז הוא מבין לגמרי מה שעכשיו אנחנו אומרים. מי שלא מגיע למקום הזה, מסתכל עליי כאילו נפלתי עם הירח. ומי שבתהליך, אז הוא מתחיל להבין את המעבר שהוא עובר אותו עכשיו. ותאמין שאפשר. אפשר, סליחה?
זה יכול לקחת תהליך של כל החיים,
זה לא כל החיים. שנים. תקופה משמעותית במכון מאיר, מתוך בגרות ורצינות, תעשה את זה בתוך השני. תעשה את זה, כן.
השאלה אם הזמן הזה של להגיע למקומות האלה, שיגיע למקום קדוש יותר, כאילו זה סותר את זה שזה קיים, שזה לא מקום, כאילו זה או לבטל, ואז זה יהיה במקום קדוש
יותר. אני מאוד נזהרתי, אתה שמת לב, אני מאוד לא השתמשתי במילה לבטל. אמרתי זבל בריבוע, זה נכון, אבל לא אמרתי שצריך לבטל. אני לא אמר שצריך להשאיר את זה. אם היו שואלים אותי, האם מכבי תל אביב צריכה להתמודד בגביע אירופה שנה הבאה? אולי עדיף שלא. יכול להיות שהייתי אומר, עדיף שלא. לפרש, עכשיו יש רעיון שהיא תתמודד בעוד איזה ליגה, לא? נראה לי. צריך להתקין אתכם לחדשות. יכול להיות שלא. כי באמת זה מסוכן. אתה ראית מה קורה פה בקיוסקי? שיש משחקים? כאלה ואחרים? מה? כלל ישראל. שחית ישראל. איך קיבלת ממכון מאיר? אתה יודע מה זה? זה נכון. אני לא אומר, גם אם ילדים צריך לדעת שאיפה אולי צריך קצת לשחרר ולתת להם קצת לראות מדי פעם שלא יהיה אנטי ונגד, אני לא אומר צריך לדעת, כל ילד בזמן שלו צריך להיות חכם. ומצד שני, היה איזשהו שלב שפה עשו ממש איזה בית קולנוע עם מכירת כרטיסים בגביע העולמי לפני שנה, עד ששכנים התלוננו פה. זה כוח המדמה, זה הרפתקה, זה הסיפוק הרוחני המדומה. כן, זהו, לכן נזהרתי מקודם, זה לא בדיעבד. יש בהם עומק לכתחילה, אבל בתנאי שהם יופיעו מתוך המקומות הנכונים למטרות הנכונות. עכשיו, בשלב הראשון, זה יופיע כבדיעבד. כמו הרבה דברים בהיסטוריה. הרב אומר את זה בהרבה מקומות, שהרבה דברים שהם אידיאל גדול, לכתחילה, הם יופיעו בלבושים של תהליכים היסטוריים בצורה בדיעבדית, עד שהם יתמקמו במקום המדויק שלהם. זה נכון. מה? מוזיקה.
לא, שזה בא לידי ביטל בצד הנכון שלו.
למה להגיע לבית המדרש דווקא? כל מה שהוא ביטוי, למשל דוגמה. עכשיו ככה, הזכרנו את זה לפני הרבה שנים. יש מושג שנקרא אומנות יהודית. אומנות יהודית, יהודית בהי. עכשיו, מה זאת אומנות יהודית? אדם נורמלי חושב, בפרט אם הוא קצת מצוי באומנות יהודית, שאומנות יהודית שווה יהודאיקה. כלומר, להיות אומן יהודי, זה לדעת לעשות בית מזוזה, חנוכיה, פרוכת לארון הקודש, איזה כיסוי לספר תורה, יהודאיקה, אומנות יהודית שווה יהודאיקה. נכון שזה מה שאנחנו חושבים בדרך כלל? היה אומן, יש אומן, הזכרתי אותו פעם, שנקרא אגם. היום יהודי כבר מבוגר, הוא יהודי מפורסם מאוד, והוא במרכז תל אביב, עושה הכיכר שם וכו'. התפיסה האומנותית שלו הייתה, פעם קראתי ספר שלו בדו שיח עם איזה רב מארצות הברית, ממש מרתק מאוד. הגישה שלו לאומנות הייתה, והוא היה יצא דופן בזה יחסית, שאומנות צריכה להיות אומנות בתנועה. הוא קרא לזה אומנות קינטית. במילים יותר עמוקות, אומנות שאין לה סיום. ולכן, כל יצירות האומנות שלו, זה עקרוני מאוד אצלו, היו יצירות אומנויות כאלה, יצירות אומנותיות כאלה, שאין להם סוף. כלומר, כשאתה רואה איזושהי יצירת אומנות שלו, אתה מרגיש שזה לוקח אותך לאיזשהו מקום, ש... ולכן למשל אצלו בתערוכות, אין חבל שהצופה לא עובר אותו. הפוך בדיוק. אתה ניגש אל, אל, אל החפץ הזה, אל האומנות הזאת, אתה מזיז אותה, אתה, כל אחד רואה אותה מזווית אחרת, בצורה אחרת. הפוך, הוא אומר, אם הצופה רואה דברים שאני לא ראיתי כשעשיתי, זו בדיוק המטרה. אז אומנות יהודית, הוא היה אומר, זה לא יהודאיקה. אומנות יהודית זה כל סוגי האומנויות שיפתחו את האדם לאיזושהי הכרה פנימית מאוד, כשהוא נפגש עם האומנות, שהיא לוקחת אותו לאינסוף. אינסוף. הברקה. היו לו הרבה מתנגדים דרך אגב לתפיסה שלו. מה זה היו? יש לו הרבה מתנגדים. איך קוראים הכיכר הזו במרכז תל אביב? שכחתי.
דיזינגוף,
קר דיזינגוף, המסתובב הזה שם, עם המים והצבעים וכל זה. יש במים. זהו? טוב, זה רק דוגמה אחת שכרגע אני נזכר. כן.
יש מצב שצריך לבטל משהו מהתרבות? פשוט
תמיד
אותם
מוכן
עם זה שאתה מוסיף
רוח. יכול להיות. כל התוכניות ריאליטי קוראים לזה. כן? כל הזבל המוחלט הזה, צריך לבטל אותו מן העולם. מה האח הגדול מוסיף לקידום האנושות?
זה לא חוכמה.
מה הישרדות מוסיף לקידום האנושות? מה? תגידו לי מה. אתה יודע מה? בוא נדבר על ספורט רגע. ספורט זה דבר חשוב. פחות לראות, יותר להיות אתה ספורטיבי. זה דבר חשוב מאוד להיות, להיות בריא בגופך. לא לזלזל בזה. הרב מדבר על זה בהרבה מקומות. לשבת כמו איזה גולם ולראות איזה סל או לא סל, בסדר, אני לא אומר, תחרות הטבעות זה דבר שהוא נחמד למראה העין. לא אמרתי שלא. אבל אדם יכול להפך לאיזה מאובן. מה? בסדר, אתה לומד איך להטביע. בסדר, אוקיי. בינינו, אף אחד לא מקשיב. הדברים שאנחנו רואים פה הם אמיתיים. הם נכונים. תגיד לי, מה נפקא מינה אם מכבי חיפה או הפועל תל אביב ייקחו את הגביע או יזכו באליפות? יש נפקא מינה? בתיקון עולם? תגיד לי אתה. מה?
גאווה לאומית.
לא ירדתי לסוף דעתך.
אני שמעתי מהרב שרקי הרב שמספרים על הרב צבי יהודה, שאלו אותו פעם ראשונה שמכבי תל אביב ניצחו את צסקה, האם זה ראוי מבחינת הקודש או לא, הוא אמר לך זה להצטרוף.
אני לא בטוח שהיום הרב צבי יהודה אומר את זה, כי אתה יודע מה זה כשמכבי אז ניצחו את צסקה, הייתי אז בחור צעיר, אתה יודע מה זה היה? טל ברודי אז? אנחנו על המפה ונשאר על המפה, אתה יודע מה זה היה אז המשפט הזה? איזה גאווה הרגשנו לנצח את הרוסים, את קיר הברזל, אתה יודע מה זה היה? הרוסים אז הסתרו בינינו כאיזה מחסום טוטלי בכל התחומים. הנה ניצחנו אותם. אתה יודע מה הפרדוקס? הפרדוקס הקטן. לא אמרתי שזה יוסיף, אני אומר הפרדוקס הקטן. הפרדוקס הקטן זה שבדרך כלל יש איזה משחק בין מכבי ליוונים בחנוכה. ואז תלוי מי מנצח, המכבים או היוונים. הפעם הפסדנו ליוונים, למי זה היה? ברוך השם.
בואו לעזור לנו עם
הכרמל. כן, כיסו לנו את האש. בסדר, אוקיי. לא, באמת, תודה רבה, אני לא מזלזל. הם גם במשבר כלכלי, צריך לעזור להם, לא? טוב, רק אני רוצה רגע לחזור לאורות הקודש, כי זמננו כבר ממש ממש נגמר מזמן. רק נקרא את המשפט הזה. התאווה החומרית, אני חזר לאורות הקודש צדיק ג', שורה שישית מההתחלה. התאווה החומרית, שאני יותר מעדיף, מעדיף יותר להסביר, תאווה חומרית הכוונה גופנית, נפשית ושכלית, והתאווה הרוחנית החשוכה, שאפשר גם להסביר פה תאווה רוחנית, נפשית ושכלית, אבל אולי אפילו יותר עמוק מזה, תאווה רוחנית חשוכה זה אותו התחליף של הכוח הנשמתי, המדמה הנשמתי הזה. זה החלונות האלה, זה האוויר הזה. והתאווה הרוחנית החשוכה, אומר הרב, לא אותה התאווה הרוחנית השואפת למרומים, לקודש, לנשגב, לתואר וזוך, אלא התאווה החשוכה הרוחנית, שהיא מצד האמת תולדתה של התאווה החומרית, ואני לא תמיד מודע לזה שהיא התולדה שלה, המעכבת על כל מאור ממאורי הקודש העליונים, כי היא נראית לי כמחליפה אותה, ולכן אני לא זקוק לקודש הרוחני הזה ממרומי העליונים. וכו' וכו'. שלא יתפשט ולא יחדור בנפש ובעולם. מספקת את כל הוודאות העליונות וכו' וכו'. טוב, מקווה שהצלחתי קצת יותר אולי. הצלחנו, קצת יותר להבין את זה. יישר כוח. לא באנו לעולם לתנור ולא באנו לעולם לחילופי חלונות. איך אגב? פעם מישהו אמר לי בשיעור שזה הווינדוס, זה החלונות. הווינדוס של המחשב זה אחד הביטויים של זה.